טוב, שלום לכולם. אנחנו ממשיכים בסוגיית היחס שבין לימוד אגדה ללימוד הלכה. שני המקצועות שבתורה, תורה שבכתב, תורה שבעל פה. ובעצם מה שראינו עד היום זה את ההכרחיות של הקשר של שני הממדים ואת סדר ההופעה ההיסטורית, כמו שראינו בחכם עדיף מנביא אתמול, שבהתחלה היה אחדות מוחלטת בין ההגדה להלכה, מתורה שבכתב התורה שבעל פה, והאחדות הזאת הופיעה אצל משה רבנו, שהוא תמצית כלל ישראל, והכללים, מבחינת ההגדה והפרטים, מבחינת ההלכה, היו מחוברים. מצד אחד לא קם נביא, זאת הנבואה, זה הכללים, זה ההגדה, התורה שבכתב, מצד שני לא, כל מה שתלמיד ותיק עתיד לחדש, וכו', אלה הפרטים, זו ההלכה. אבל רק הוא יכל לאחד את שני הכוחות האלה בצורה מדויקת ומושלמת, ולאחריו, או אחריו, שני הממדים האלה התפצלו. ואז קיבלנו את ציר הנבואה וציר החוכמה. ציר הכללים וציר הפרטים, תורה שבכתב, תורה שבעל פה, ההגדה וההלכה. זה היה בשלב השני. בשלב השלישי, נעלמו הכללים. נעלמה הנבואה, הסתלקה הנבואה, ונעלמו הכללים, מקצוע ההגדה נעלם, ונשארנו רק עם הפרטים, עם מציאות החוכמה ומקצוע ההלכה. וזה מה ששמר לנו בגלות, כמו שהסברנו אתמול. אבל מצד שני, יש כאן חיסרון גדול, כי התוכן הרוחני, הרעיונות הנבואיים, הרעיונות הפנימיים, חסרים. והנה, ברוך השם, הגענו לשלב הרביעי, שהשלב הרביעי הוא השלב שלנו, שבו הנבואה חוזרת לאופייה, בהתחלה דרך מקצוע האגדה, ואחר כך בעזרת השם עולם הקבלה ורוח הקודש, עד הנבואה. ואנחנו היום בעצם בשלב החיבור בין שני הממדים האלה, כפי שהיה אצל משה, והרב חתם את הפסקה, כמו שראינו אתמול, ונשמתו של משה, תשוב להופיע בעולם. בסדר? זה בעצם מה שדיברנו עד היום. מה שאנחנו רוצים עוד טיפה להמשיך, זה היות ועצמנו מאוד את הערך של לימוד ההגדה. שלימוד ההגדה הוא בעצם מבטא את התוכן הרוחני העליון, את הכללים העומדים למעלה מן המציאות, אז יש גם צורך להדגיש ולהעצים את מקצוע ההלכה, את מקצוע הפרטים. כי מרוב שאנחנו שתים בעולמות הרוחניים, אנחנו יכולים לשכוח את חשיבות הפרטים. אז יש לפנינו שתי פסקאות, פסקאות 6 ו-7, שבהם אנחנו בעצם רואים את החשיבות של התורה המעשית, התורה ההלכתית, תורת הפרטים, בחינת חכם עדיף מנביא. אז בזה אנחנו רוצים לעסוק קצת היום, ולהתחיל לעסוק היום. אז אנחנו רוצים ללמוד ישראל ותחייתו, פסקה ג', בסדר? מקור 6 בעמוד 77, בדף 27. אז בואו נתחיל. ורמזנו לזה גם קצת אתמול, עכשיו היא קצת יותר מחודד. הדינים, דיני תורת אלוהים חיים, מציינים אותנו מכל עם ולשון. אולי כבר היות והיום משהו קצת קצר, אז ננסה כבר להתחיל להסביר. המילה דין או דינים זה לא רק שולחן ערוך. זאת אומרת, אור החיים, חושן משפט וכו'. שזה הפשט, כן? הדינים שיש לעם ישראל, חוץ משייכות לרעיונות הרוחניים, האלוהים, המוסרים הגדולים, בחינת הכללים, בחינת תורה שבכתב, בחינת אגדה, שאצל הגויים נקרא לזה פילוסופיה, חוץ מהרעיונות הגדולים האלה, יש אצלנו גם דינים. אז זה נכון המשפט שאני אומר עכשיו, אבל זה לא רק. זאת אומרת, כשהרב כותב את המילה דינים, תכף נראה, אין הכוונה רק שולחן ערוך. זאת אומרת שאצל הגויים יש רק תורה שבכתב, אבל אין תורה שבעל פה. יש תנך, אבל אין שולחן ערוך. יש שייכות לכללים ורעיונות רוחניים, אבל החיים המעשיים, הממשיים לפרטי פרטיהם, לא יונקים ומופיעים מכוח אותם הרעיונות הרוחניים, אלא יש נתק. הרעיונות הרוחניים נשארים רעיונות רוחניים, והחיים המעשיים הם חומריים והם פרטיים, והם לא קשורים בכלל לדיוק של הגילוי של הרעיונות הרוחניים דרכם. אצלם ישראל זה לא ככה. אז הבנה ראשונה, הדינים, דיני תורת אלוהים חיים, מציינים אותנו מכל עם ולשון, החידוש הגדול של היהדות זה לא רק השייכות אל הרעיונות הרוחניים, שזה גם קשור ושייך לאומות העולם בשם מידה, אלא הדינים במובן של אותם הרעיונות הרוחניים מתגלים במקום ובזמן, בסיטואציה ובמצבים משתנים, בצורה מדויקת. בקיצור, שולחן ערוך. זאת ההבנה הפשוטה, ההבנה הראשונה. אבל יש כאן הבנה יותר עמוקה. המילה דין היא כמובן רומזת למידת הדין. זאת אומרת, זה קשור קצת לשיעור שדיברנו אתמול בלילה במערל. שהיא מידתו של אברהם היא חסד ומידתו של יצחק היא דין, זאת אומרת שהחסד האלוהי מופיע בעולמנו דרך גבולות, דרך מסגרת, דרך כלים, האורות חייבים להתקבל בעולמנו דרך כלים. זאת אומרת, מה שמייחד את עם ישראל, זה לא רק שאנחנו שייכים לרעיונות הרוחניים בפועל, ואנחנו חיים לפרטי פרטים מעשיים את הרעיונות הרוחניים האלה. ולא רק ש... וזה לא נשאר רק באיזה רעיון אידי, אלא זה מופיע בפרטים החומרים של החיים, החל ממודה אני ועד קריאת שמע למיטה, וכו'. וגם בדיני ממונות ובסכסוכי ממון, זה רצון השם, וזה גילוי אלוקי, וזה הלכות, בשולחן ערוך וכו'. לא רק זה. אלא שעם ישראל הוא העם היחידי שמסוגל להיות שייך לאותה ההבנה שהחסד האלוהי האינסופי מתגלה בעולמנו בכלים של דין. ולכן הדינים שמייחדים אותנו מכל עם ולשון, זה לא רק שולחן ערוך, אלא היכולת להבין שהאינסוף האלוהי מתגלה בעולמנו בכלים סופיים. ולכן הרב יגיד בהמשך, בהמשך הפסקה פה, אמינות הפקירה את המשפט. הנצרות אמרה אין דין, אין משפט, אין גבולות, אלא הכל אלוהי, וכולם הבנים של אלוהים, ואלוהים הוא לא יחסד ואהבה. מה, הקדוש ברוך הוא לא בחר בישראל? לא, הקדוש ברוך הוא בחר בנו, כי עם ישראל של הבית, ואנחנו זה בעצם כל האנושות, אז כל הבא ברוך הבא. כך צריך להבין את זה, תסתכלו רגע ברשותכם, בעמודה השמאלית למעלה, אמצע השורה הראשונה. אמינות הפקירה את המשפט. זה לא שאין באירופה בתי משפט. יש בתי משפט, אבל אמינות, הנצרות, הפקירה את, את ההבנה הרוחנית שהאינסוף האלוקי, בחינת חסד, מתגלה בעולמנו בגבולות גזרה, בחינת דין. אורות בכלים. אז אמינות הפקירה את המשפט. תקעה עצמה במידת הרחמים והחסד המדומה, הנוטלת את יסוד העולם והורסתו. היות והעולם שלנו יש לו גבולות, יש לו כלי שדרכו החסד האלוקי אינסוף יכול להתגבל, להתקבל. אם אנחנו לא נסדר את הכלי לפי מדרגת האור, אז האור לא יתקבל. אז ירד גשם, כמו שאמרנו אתמול בערב, והגשם הזה יהיה שיטפון מוחלט. יהיה מבול. אז הקדוש ברוך הוא, אנחנו מתפלים ותן תל ומטר לברכה. לא סתם ותן תל ומטר. הקדוש ברוך הוא יכול לתת תל ומטר. אבל הוא יכול לתת תל ומטר בכמות ובאיכות וברציפות כזו, שזה לא יהיה ברכה, זאת תהיה כללה גדולה. במקום לבנות את העולם זה יהרוס אותו. מבול. לכן עם ישראל הוא העם היחידי ששייך למדרגת הדין. עכשיו אנחנו מתקדמים. ומקצוע ההלכה הוא בעצם מגלה את הייחודיות הזאת של עם ישראל. כלומר, כל מה ששייך לרעיונות ולפילוסופיה ולמוסר ולערכים האנושיים או האלוהיים האוניברסליים וכו', זה גם יש באיזושהי מידה לאומות העולם. וזה מתחבר למה שאמרנו אתמול, שלכן כשעם ישראל היה בגלות והיה צריך להבדיל את עצמו מן הגויים, המקצוע שהבדיל אותנו מן הגויים זה דווקא מקצוע ההלכה ולא מקצוע האגדה. כי האגדה מאגדת את הכל, היא נמצאת להבדיל גם אצל אומות העולם. נקרא לזה פילוסופיה, נקרא לזה ערכי מוסר שהם המכנה המשותף של המין האנושי וכדומה. אבל מה שמאחד אותנו ומבדיל אותנו וממילא שומר עלינו בגלות ביחס לגויים, זה דווקא מקצוע ההלכה, אין הקדוש ברוך הוא בעולמו, אלא דל דמות של הלכה בלבד. אז זה לא סתם שהקדוש ברוך הוא העלים מאיתנו את הנבואה, את האגדה בגלות, אלא אם הייתה האגדה בגלות, יכול מאוד להיות שהיינו מזמן מתבוללים בין הגויים. ומקצוע ההלכה הוא זה ששמר עלינו, כי הוא זה שהבדיל אותנו, כי הוא זה שציין אותנו. למה? כי הדינים, דיני תורת אלוהים חיים, זה מה שמציין אותנו מכל עם ולשון. הנה הרב מסביר את זה, מפרט את זה. הקודש הוא פועל בקרבנו פנימה. והקודש הזה שהוא בפנים, הוא גם צריך להתגלות ברמת הפרטים המדויקים של החיים. ממש שולחן ערוך. איך אדם מתנהג כשהוא אוכל, איך הוא מתנהג כשהוא נוהג, איך, 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 איך הוא מתנהג בדיני ממונות, בסכסוך ממוני בינו לבין זולתו וכו'. כן, הנה. הקודש הוא פועל בקרבנו פנימה. שאיפות חיינו הכלליות אליו הן הולכות. הנה הרב מסביר את זה. יש נטיפות של קודש בכל עם ולשון. מערת הנטיפים. יורד איזה נטיף של קודש. אבל האם הנטיף הזה של הקודש אצל העמים הוא מחיה ומופיע בכל מערכת החיים? בכל הפרטים הממשיים המדויקים של החיים? לא. אז יש נטיפות של קודש בכל עם ולשון. והנטיפות קודש האלה זה בדרך כלל מסתכם ברעיונות אלוהיים, ברעיונות מוסריים, ובאיזה מכנה משותף התנהגותי מינימלי של החברה, נקרא לזה האלוהית מוסרי. אבל זה נטיפות של קודש. זה לא מתגלה בכל הפרטים של פרטי החיים. אבל ערכי החיים כולם אינם צומחים מזה. יש לכאורה אצל הגויים ממדים שלמים של חיים שבהם אין לאלוהים מה לומר, כי בכל האלוהי לא מתגלה. אבל בעם ישראל זה לא ככה. לא כן בישראל, בכל דרכיך דאהו, שחזל אמרו על שלושת המילים הללו בפסוק, בכל דרכיך דאהו, שהיא פרשה קטנה שכוללת כל גופי תורה. מה זה בכל דרכיך דאהו? בכל דרך, אפילו לא בכל מטרה, בכל דרך, בכל אמצעי, כל מה שאדם פועל או חושב או רוצה או מדמיין, הוא צריך בדבר הזה, הקטן הזה, הפרט הזה, הספציפי הזה, לדעת את השם. כי השם נמצא בכל מקום. יש פסקה חשובה מאוד במוסר אביך, אנחנו נראה את זה בהמשך, שהיא בכל דרך אחד היהו, מה זה אומר? כן, כשנגיע לחיי תורה, חיי תורה באמת זה שבכל פרט של חיים, אדם חי את האלוקי. ולא שאלוקי נמצא בבית מדרש, נמצא בבית כנסת, נמצא בלימוד תורה, נמצא בקיום מצוות, כל מה שהוא מחוץ למה שאמרתי עכשיו, שם כביכול אין אלוהים. כן, הנוצרי יבוא לכנסייה, יגיד וידוי פעם בשבוע, משבוע לשבוע יכול להשתולל. אחרי שבוע הבא אומר וידוי והולך. הבא המשר זה לא עובד ככה. כן. פרטי פרטים לא. לכן אמרתי, זה הרבה רעיונות, אלוהים, נקרא לזה פילוסופיה, זה הרבה רעיונות מוסריים, נקרא לזה מוסר, וזה גם התנהגויות מעשיות, אבל לא לפרטי פרטים של חיים. אין שולחן ערוך. אני אומר עכשיו משפט קצת קשה, בסדר? על השולחן של בן גוריון היה תנ"ך. לא היה שולחן ערוך. זה עקרוני מאוד. זה לצערנו הרב, זה סוג של העתקה או רצון להיות ככל הגויים בית ישראל. אז אנחנו מאוד מעריכים שהשולחן של בן גוריון היה תנ"ך, והתנ"ך הזה שייך אותו, ואת הדור ההוא, לרעיונות הלאומיים, והארץ ישראלים, והגאוליים, וכל זה חשוב מאוד, אנחנו לא מזלזלים בזה בכלל. כן? אבל מה שהיה חסר, היה חסר הקיום המעשי, הממשי, המדויק, זה מה שהיה חסר. ולבן גוריון זה היה מאוד עקרוני, העניין הזה. והוא מסמל דרך, הוא מסמל שיטה, הוא מסמל כיוון, כן? ברור שגם התנ"ך של ישראל הוא שונה מהתנ"ך של הגויים, ברור. נכון. אבל עובדה שלא היה שם עולם של הלכה. היה שם עולם של רעיונות. ברמה, להבדיל, אמרתי להבדיל. כן, הרעיונות הפילוסופיים והרעיונות המוסריים וכו', זה קיים גם אצלם. כן, היום המכנה המשותף של המין האנושי, הוא עוסק במוסר הגלובלי וכו'. אז בכל דרכיך דאהו, שזה סך הכל שלוש מילים, אבל המשמעות של המילים, של המילים האלה, בכל, בתוך כל, המילה בכל, בתוך כל, בכל דרך, בכל מציאות, בכל פרט של חיים, יש איזו תוכיות אלוקית, בתוך כל דרכיך דאהו, שהיא פרשה קטנה, שכוללת כל גופי תורה, שיוצאת אל הפועל, באמת, כלומר, רק אנשים מיוחדים, הם יודעים באמת לגלות בפועל, בכל הדרכים, בכל הפרטים של החיים, בדקדוקי דקדוקים, יודעים לגלות את התוכן האלוקי, אז היא יוצאת אל הפועל, מתגלה באופן מעשי, רק אצל יחידי סגולה, אבל מצד התכונה, מצד הסגולה, היא הסגולה של כולנו. זאת התכונה של כלל ישראל. נחלת הכלל היא באמת, מה שהוא סגולת כלל ישראל, מופיע באופן מעשי אצל יחידי סגולה. אבל זה לא שרק יחידי סגולה שייכים אל המהות הזאת, אל המהות הזאת כולנו שייכים. ולכן, אומר הרב, כל שאיפת החיים וכל חפץ החיים, הקניין ותשוקותיו, העושר והכבוד, הממשלה וההתרחבות בישראל, בקיצור, כל פרטי החיים לכל ממדיהם, בין אם זה עצם החיים ובין אם זה הרצון להרחיב את החיים והקניין של החיים והעושר הכלכלי והכבוד הנפשי והממשלה הלאומית וכו', כל מה שהוא קשור לכל ממדי החיים, מצד האמת, ממקור הקודש הם נובעים. וזה החידוש של ישראל. הדינים מציינים אותנו מכל נבל השם. ולכן, אני אומר רגע בעל פה, ולכן לפני עשרת הדיברות ולאחר עשרת הדיברות, לפני מעמד הר סיני ומעמד מתן תורה, פרשיות משפטים, משפטי יתרו לפני ופרשת משפטים אחרי. וחז"ל אמרו שההתגלות האלוקית היא בין שתי מטרוניתות. בין המטרונית הראשונה של המשפט של יתרו, למטרונית השנייה של המשפט של פרשת המשפטים. ומה זה בא לומר? שהתורה, החידוש של התורה זה המשפט. ועוד פעם, המשפט לאו דווקא במובן של שולחן ערוך, אלא היכולת לגלות את האלוקי האינסופי בתוך גבולות, בתוך מסגרת. על כן המשפטים הם קודש קודשים בישראל, ועל כן הסמיכה, אותה ההלכה של דיינים שסמכו את הדיינים הבאים אחריהם וכולי, שהיא נושאת שם אלוהים עליה, אצלנו המשפט זה לא רק סדר חברתי, זה לא רק סדר אנושי, אלא המשפט זה הגילוי של האלוקים הגדול בפרטים הקטנים. כן, איך הביטוי אומר? אדם גדול ניכר בפרטים הקטנים. אז זה החידוש של עם ישראל. אז נכון שמקצוע האגדה הוא למעלה ממקצוע ההלכה ונבואה גדולה מחוכמה, זה נכון. אבל החוכמה עדיפה מהנבואה מצד זה שהקדוש ברוך הוא יכול לרדת עד המחשכים ולגלות שם את הגילוי של האינסוף בסוף, כמו שאמרנו, הלכות שירותים כמשל, כפסגת השולחן ערוך, כפסגת היהדות וכו'. ועל כן הסמיכה, שהיא נושאת שם אלוהים עליה, סמיכת הדיינים זה לא רק כדי שיהיו דיינים שיעשו סדר חברתי, כי אחרת איש את ראהו חיים בלעו, אלא זה גילוי אלוהי. מערכת המשפט בישראל היא מערכת שגילוי אלוהי. אנחנו מתחילים להבין מה קורה שהיום אין משפט עברי, מה חסר פה. ולכן, על כן הסמיכה שהיא נושאת שם אלוהים עליה, היא כל כך נחוצה לנו. היא כל כך אופיית, מלשון אופי, לתוכן לאומנו. והרשעה היוונית הסורית, המלכות, הרשעה, הרגישה בחוש העיוור שלה, במודע או בתת מודע שלה, את ערך הסגולה הגדולה הזאת, שיש עם שמסוגל לגלות לא רק אגדה, אלא גם הלכה, בלימוד ובקיום, וגזרה על הסמיכה, גזרה שאסור לסמוך דיינים. מה בעצם רצו לגזור? רצו להפסיק את ההופעה האלוהית המיוחדת של ישראל, שהיא סוגיית הדין, סוגיית האינסוף בסוף, סוגיית המשפט. אבל אחד מעשרת הרוגי מלכות, רבי יהודה בן בבא, מסר את נפשו עליה, הסמיך דיינים לדור הבא, ופעולת מסירות הנפש הזאת נשארה, כי העמיקה את תוכן החיים האופיים המיוחדים של קודש ישראל השם. ולכן משה רבנו לא ניכנס אם יש מודע או מוכר בתורה, אם פרשת יתרו קודמת למתן תורה או אחריה, נעזוב כרגע. משה רבנו עליו השלום, בתופסו איתו את כוח המשפט בתחילת יסודו באומה, פרשיית יתרו שם, לפני מתן תורה, העלה את כל ערכי המשפט עד סוף כל הדורות, לאותו התוכן האלוהי שמשפטי ישראל באים אליו. כי המשפט הוא תוכן אלוהי, זה רק סדר חברתי. ולכן אמר לי יתרו, הוא דרישת אלוהים באה יחדיו עם המשפט הישראלי, לכן אמר לי יתרו, כי יבוא אליי העם לדרוש אלוהים, כי יהיה להם דבר, כי יהיה להם דבר בא אליי, ושפטתי בין איש ובין רעהו. אבל שפטתי בין איש ובין רעהו, זה דרישת אלוהים, והודעתי את חוקי האלוהים ואת תורותיו. זה לא רק סדר אנושי, למנוע סכסוכים כדי שהחברה תוכל לתפקד כחברה מאוחדת. ודרישת אלוהים של המשפט נשארה סגולה ישראלית. ולכן לימוד הלכה הוא חשוב מאוד, וקיום הלכה הוא חשוב מאוד. נכון שלימוד אגדה והשייכות לארונות הרוחניים היא עליונה מאוד, אבל אי אפשר בגלל זה לזלזל בלימוד הלכה ובקיום ההלכה. אדרבה, פה מתגלה החידוש שלנו. יש... מה? איפה אתה קורא? נשארה סגולה ישראלית, הכוונה היא באופי שלה היא סגולה ישראלית, היא בטבע שלה סגולה ישראלית. שהיא מתגלה באופי האלוהי הכולל עולמי עד וזורח דווקא בארץ ישראל, זה נעזב עוד סוגיה למה דווקא בארץ ישראל. למדנו קצת הסוגיה הזאת, בארץ חבל נחלתו, מקום ההורה של סגולת הקודש. לעומת הערך הגדול הזה של מקצוע ההלכה והופעת האינסוף בסוף, הופעת הדין, אמינות הפקירה את המשפט. ולא מוכנה לקבל שהאינסוף האלוהי מופיע בסוף, לא מוכנה לקבל גבולות גזרה. אין הבדל בין ישראל לעמים, אין שולחן ערוך, הכל הוא מין רחב כזה. ודרך אגב, התפיסה הזאת, התפיסה הנוצרית הזאת, לצערנו הרב, היא התפיסה הרווחת בתרבות המערבית היום. זאת אומרת, היהדות, סליחה על הביטוי, כן, היהדות המודרנית, מה שקוראים היום, היא בעצם היהדות מהסוג הזה. נמצא את המכנים המשותפים על ממד האלוהים ועל המוסר, ולא לא חייבים לקיים. ניקח רק מה שמתאים לנו ומה שנראה לנו ומשהו, יש בו איזה טקסיות נחמדה וכו'. זה חורבן. זה הרפורמי. זה הרפורמה. זה פשוט להפוך אותנו, במובן הרוחני, להיות שייכים רק אל הממד הרעיוני האגדתי, שזה בעצם להבדיל, כן, אבל בעיקרון, זאת התורה של הגויים. התורה המעשית של הגויים מסתכמת סך הכל בשבע מצוות.
הוא הגיע.
רק בשבע מצוות, שבע מצוות בני נוח. טוב, יישר כוח, למדנו משהו היום. בסדר? מחר אנחנו לא נפגשים, יום חמישי בעזרת השם, ממשיכים.